ועכשיו לאחראי על האינטרנט, עידו קינן. עידו!
שלום, עידו קינן.
אהלן.
אני מאוד מחבב את פינתך גם בשוטף, אבל הפעם אנחנו הולכים לשדר בקטע. מה אני אגיד לך? אם אני אגיד קוריאה, ואז ישמעו אותו, אז יכולים לומר, למה אמרת שזה קוריאה? זה לא כזה קוריאה. אבל בקיצור, זה קטע מאוד, אני אומר מסקרן, נכון? אפשר לקרוא לו מסקרן.
בוא נשמע.
יאללה,
בוא נשמע,
קבל. הנה הקטע. אתה מבין? הוא כל כך קוריאה, שלוקח למכונות לגלגל... זה הסרט, אנחנו מנסים להריץ את הסרט, אנחנו מסובבים אותו על המכונות, לאט לאט ככה. אבל שווה לחכות.
בוא נתחיל בינתיים בפינה.
אבל הנה הוא מוכן, אז אנחנו יכולים לתת לפינה להשתאות מעט. הנה הקטע שעליו דיברנו כל כך הרבה.
הרכבת מתפרקת, הרכבת מחרידה, בואו ונצא לדרך, הצטיידו בהגנה, ובאים נוסעים אל התחנה, יש להם כרטיסים מקום, נו זאת כבר הגזמה. צ'יקי צ'יקי צ'ק, צ'יקי צ'יקי צ'ק, צ'יקי צ'יקי צ'ק, ישראל קץ, עצה רצה לו הדרך והעם נמחץ. היא בקושי מתוחזקת בפפפולי אשן, ופתאום היא מתעקשת, היא בעצם לכולם, הם באים נופלים אל המסילה, גם קשישים, גם נכים, גם קשישים, גם נכים, תודה לשר התחבורה. צ'יקי צ'יקי צ'ק, צ'יקי צ'יקי צ'ק, צ'יקי צ'יקי צ'ק, ישראל קץ, עצה רצה לו הדרך והעם נמחץ, מוקדש למאבק הנחוש של עם ישראל לתחבורה ציבורית טובה ולהשבת הרכבת למסלולה. תודה רבה.
וואו, אלי גורנשטיין, אלי גורנשטיין, המבצע המקורי של רכבת ההפתעות. והוא, כן, טוב, ספר לנו מה זה, זה קטע מדהים במובן הביצועי שלו, אני עוד לא מתייחס למסר והדברים נעשים על דעת מי שביצע את הקטע בלבד, אבל אני בהחלט מתייחס לביצוע, והביצוע הוא וירטואוזי.
כן, אז הוא הגיע לרכבת, וזה נראה שם שאתה יודע, נתקל בתקלות שמשתמשי הרכבת נתקלים בהם מדי יום, והחליט להשתמש בכוחו ובקולו למחות על הדבר הזה.
עד כדי כך זה היה ספונטני, אף אחד לא דרש אותו לבוא ולעשות את זה?
עד כמה שאני יודע לא, אבל מי שקידם את זה היה הטלוויזיה החינוכית, חינוכית כאן חינוכית, וזה זכה לתפוצה נאה, ואני מקווה שזה יגיע למקומות הנכונים.
אוקיי, לאן מכאן?
כן, אז היום אנחנו לא נדבר על כמה נושאים. יוטיוב פרסמה דוח שקיפות לרבעון השלישי 2018. היא חסמה 1.67 מיליון ערוצי יוטיוב, שגרם להסרה של 50 מיליון סרטונים. רוב הערוצים, כמעט 80% עשו בגלל ספאם והטעיה, 12.5% בגלל עירום או מין לידיעת חבר הכנסת מיקי זוהר, ו-4.5% בגלל סיכון קטינים. בנוסף, החברה הסירה ישירות באופן ישיר 7.8 מיליון סרטונים. אגב, מבין הסרטונים שעשו ישירות, 6.38 מיליון דווחו על ידי כלים אוטומטיים. זאת אומרת, רוב הדיווחים ורבע מאלה שדווחו על ידי כלים אוטומטיים דווחו לפני שמישהו בכלל צפה בהם. ורק 34 סרטים בודדים דווחו על ידי רשויות ממשל. חברה הסירה גם 224 מיליון תגובות, רוב מוחלט שלהם 99.5% בעקבות דיווח אוטומטי. עוד לגבי מחיקת תכנים, בשבוע שעבר דיברנו על סגירת טמבלר לחשבונות שמכילים מין ופורנו. מתנדבים בגוף שנקרא Archive Team פועלים להרכב 700 אלף חשבונות שנבחם 800 טראבייט שיכולים להיסגר במסגרת השינוי המדיניות הזה. ונציין גם שהאפליקציה של טמבלר חזרה לאפל סטור אחרי שהוא שם ממנה בעקבות גילוי תכנים פדופילים, מה שהביא מלכתחילה להחלטה הזאת לסגור את לאסור תכנים מיניים. עוד לא נדבר על פייסבוק, בעקבות פרשת קיימברידג' אנליטיקה, שבה נחשף בין השאר שחברות חיצוניות השיגו גישה לפרטים אישיים על משתמשים, גם כאלו שלא אישרו להעביר את המידע הזה. החברה פועלת לנקות את התדמית שלה, השבוע היא פתחה דוכן לפרטיות הגולשים, דוכן פופ-אפ כזה בבריינד פארק בניו יורק, ובה עובדים סייעו לאנשים לתפעל את הגדרות הפרטיות שלהם בפייסבוק. בחירה בחברה קרוליין אברסון, סגנית נשיא לפתרונות שיווקיים, התראינה לאתר שיווק דיג'י-דיי. זה גם אומר לך משהו על הבחירה שלהם להביא אשת שיווק, לדבר באתר שיווק על הנושא הזה. היא אמרה, למדנו הרבה דברים, הרבה לקחים אחרי פרשת קיימברידג' אנליטיקה, אחד החשובים שבהם הוא שיש לנו כמות עצומה של כלים לצרכנים לשלוט על הגדרות הפרטיות שלהם. זאת אומרת, הבעיה היא אצל הצרכנים, זה המילים שלי. היא אומרת שפרטיות זה היסודות של החברה שלנו ואנחנו רוצים שאנשים ידעו שאכפת לנו. אז מה קרה למחרת? נחשפה פרצת אבטחה חדשה שבטעות נתנה למפתחי אפליקציות חיצוניים גישה לתמונות של כמעט 7 מיליון משתמשים של פייסבוק, כולל תמונות פרטיות שהופיעו בסטוריז או במרקט פלייס. הפרצה הייתה פתוחה במשך 12 יום בספטמבר ופייסבוק חשפה אותה רק עכשיו. ולא נדבר על נושא מאוד עצוב, ג'יליאן ברקוול שהיא מפיקת וידאו, ילד מת, והרשתות החברתיות הציעו לה תכנים ופרסומות מאוד לא מותאמים. הם המשיכו, למרות שהיא כתבה, היא אמרה, אתם יודעים לזהות שאני בהיריון לפי הדברים שאני כותבת לפי ההשטגים, אבל אתם לא יודעים לזהות את ההודעה שלי שבה יש מילים כמו שברון לב ובעיה ועובר מת ו200 אמוטיקונים של דמעות מהחברים שלי, אתם לא יודעים ש3 ימים לא השתתפתי. היא בעצם מבקשת מחברות הטכנומידע לאמן את האלגוריתמים שלהם לדעת לא רק שאישה בהיריון אלא גם אם ההיריון הזה לא מסתיים
איתו שהאורח לא יעלב, אתה יודע.
ובדיוק בנושא הזה, על אלגוריתמים והאתיקה שלהם, אנחנו מדברים עם אורי אליאבייב. שלום אורי.
שלום שלום, אני שמח לשמוע שמרבית מהנושאים, כולל יוטיוב ופייסבוק, גם מתקשרים לנושא שלנו, כן? הרבה בינה מלאכותית מאחורי הקלעים.
כן, אז בוא נדבר באמת, אתה יועץ ומומחה לענייני בינה מלאכותית, ויש הרבה דיבורים באמת על האתיקה ועל הדרך שבה התוכנות האלה מתייחסות אלינו, לא רק מבחינה טכנולוגית, אלא גם מבחינה אתית, פילוסופית.
זה משהו שאנחנו רואים עם השנים צובר תאוצה, ככל שהאלגוריתמים כאלה הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ולצד הכניסה המאוד משמעותית לכל תחום בחיים שלנו, אנחנו רואים שעוד ועוד חברות טכנולוגיה מנסות רגע להבין אם מה שהכלים האוטומטיים האלה יוצרים באמת מצליחים לשרת את הציבור בצורה שהיא הוגנת, שהיא פרית, שהיא אתית, וזה נושא שמדברים עליו לא מעט. אחד הדוגמאות זה גוגל, שבשבוע האחרון התקנה את גוגל טרנסלייט, אחד השירותים הכי מוכרים וגדולים שלה, ומה שהיא עשתה פה זה שהיא לא הכניסה איזה שינוי טכנולוגי מרחיק לכת, אלא היא בעצם עשתה שינוי ויזואלי ממשקי מאוד משמעותי, כזה שמשפיע על האלגוריתם של הבינה המלאכותית שלה.
מה הבעיות עם האלגוריתם? כן.
אז הבעיה המקורית הייתה שלפני חצי שנה בערך גילו שהאלגוריתם של גוגל טרנסלייט מאוד שוביניסטי. בשפות שבהן אין באמת הבחנה בין זכר לנקבה, למשל בטורקית, כאשר באים לתרגם אותם לשפה שיש בהם הבחנה, נגיד, אם אנחנו רוצים להגיד, היא זה דוקטור או שי זה דוקטור, בטורקית אנחנו אומרים את זה באותה צורה, גילו שכל איך נקרא לזה, תפקידים הטובים או תכונות אופי הטובות, תרגמו ישר אוטומטית לזכר, היא זה דוקטור, היא זה סמר, היא זה סקסספול, בעוד שתכונות פחות טובות נשיות, שלכאורה מקושרות לנשים, תרגמו אוטומטית על ידי שי, שי זה לייזי, שי זה נרס במקום דוקטור, שי זה אנהפי, וזה משהו שעורר באמת בלגן מאוד גדול. כמובן, פייסבוק, גוגל עצמה היא לא שוביניסטית, זה פשוט חלק כפועל יוצא מהדאטה שהאלגוריתם שלה אומנו, ובעולם האמיתי יש כנראה יותר דוקטורים, או הנתונים שהם סורקים כנראה עושים העדפה כזו או אחרת לגברים, וגוגל הבינה שזה מאוד בעייתי, ולכן בגוגל טרנסלייט מעכשיו, בשפות מאוד ספציפיות, רק בגרסת הווב, בכל פעם שתתבקשו לתרגם משפה כזו או אחרת שאין לה השפעה למין, לעומת לשפה שכן, אתם תראו שתי אופציות. אז למשל, הראות הדוגמה הזאת היא מטורקית לאנגלית.
כן, אז בוא נקצר בדוגמאות ונדבר על העיקרון. אתה גם משתתף בכל מיני גופים, בכל מיני דיונים שבהם מדברים על הדבר הזה. מה בעצם מחפשים? מה הגביע הקדוש בתחום?
זהו, אז היום באמת יש כמה ועדות בארץ עתידות להגיש המלצה לממשלה, ואני חבר בוועדת האתיקה, חוק ומשפט, שמי שמנהל את נשיאת איגוד האינטרנט, ובעצם אנחנו נוסעים להבין מה הקווים והמלכות שאנחנו הולכים להביא לגופים וחברות, כדי לוודא שהאלגוריתם שלהם לא עושים את הפדיחות האלה. אז אנחנו באמת חוקרים את הדרך שבה אנחנו מציגים דאטה, או את הדאטה שאנחנו מאמנים את המודלים. אנחנו בעצם נסים להבין האם יש קווים מנחים שיכולים לעזור לחברות להציג ממשק משתמש מאותגר, כמו שראינו עם ה-he, she, ו-it שגוגל עשו. זאת אומרת, אז בארץ גם מתחילים להבין את זה כמובן בכל העולם, ומתחילים באמת לכתוב סוג של איזה ספר המלצות ועצות לגופים, גם ממשלתיים וגם חיצוניים, כדי שיכולו להתמודד עם הבעיות האתיות האלה.
יפה מאוד. כן, כן, לא, תודה רבה לשניכם, זה היה מרתק. תודה, אורי ליבייב, תודה, עידו קיינן. עידו, אני צריך לומר, כי לא אמרתי בהתחלה, נכנסנו ישר עם אלי גורנשטיין, הווירטואוז, אז עידו קיינן, מנהל הבלוג חדר 404, ופודקאסטיקו. תודה רבה.
תודה, להתראות.